קודם כל מוריי ורבותיי, השיעור הזה הוא רק פתיח לשיעור העיקרי של הרב עמוס קורצטג, שיהיה פה בתשע, בטח יבוא בזמן. אז אנחנו נקצר היום, וכדאי לכם לשמוע תמיד חכם, מעיין ועמקן. דבר שני, הכיבוד פה זה לכבודה של הבת של משפחת בן הראש, כמו יספל?
תהילה
בן הראש, בת... מתי היא נולדה אבל? לדעתי היא כבר מבוגרת.
לא, אני נראית, אבל ככה, מכל הילדים שלי עשיתי בבית כנסת עם שיעור, ואלה עשיתי בבית בלי שיעור. אז אמרתי, אני צריך לקפוץ לזמות.
אבל זה לא בת מצווה, נכון עכשיו?
לא, לא. אתה ארבע.
וכמה היא?
ארבע. אבל פעם שמעתי מהרב מרדכי אליהו.
אז שיעור להצלחתה ו... לחופתה ולשמחתה של תהילה בן הראש. אנחנו נמצא את הלכות תרומות ומעשרות אחרי סדרת השיעורים שהייתה בשבתות. אז אנשים עקרו את כל הגינות כי התייאשו מהאפשרות. אז עכשיו אני רציתי ללמד עוד פעם הלכות תרומות ומעשרות, כדי שישר ישתול מחדש את הגינות ולגדל בעזרת השם. אז אנחנו נלמד קצר, כי יש אורח חיים יפה על הפרשה גם ללמוד. אם כן, ההלכה החשובה היא שפירות של גוי הם פטורים מתרומות ומעשרות. כלומר, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, מדובר על גוי שקנה ולא גזל. אבל אם אנחנו יודעים, יש גוי שגנב קרקע, אבל גוי שקנה קרקע מיהודי בארץ ישראל, אז הכלל הוא שקרקעו של הגוי פטורה מתרומות ומעשרות. אבל, ופה תראו הלכה מאוד מאוד חשובה לשנת השמיטה, אבל פה אומר מרן, וזה בעצם משנות מפורשות, קרקע של גוי שישראל קנה את הפירות כשהם היו קטנים, והוא קצר אותם או בצר אותם וגמר את מלאכתם, במצב הזה חייבת בתרומות ומעשרות הקרקע הזאת. כלומר, למרות שהקרקע היא של הגוי, אבל ברגע שישראל קנה את הפירות לפני שהם התחייבו והישראל גמר את מלאכת הפירות, חייבים בתרומות ומעשרות. מה הדין אם הישראל רק גמר את המלאכה? זאת אומרת, הוא לא קנה את הפירות קטנים, אלא ישראל עבד בשדה של גוי וגמר את מלאכת הפירות. הדבר הזה הוא ספק להלכה, ולהלכה הפירות חייבים בתרומות ומעשרות בלי ברכה. עכשיו, מהו המצב המאוד אקטואלי של ההלכה הזאת? פירות של היתר מכירה. אנחנו עוד מעט תהיה שנת שמיטה, ו... אני מקווה שלא נזדקק ביותר מחירה, אבל כנראה שנזדקק לו גם בעוד שנתיים. והמצב של היתר המחירה הוא בעצם שמוכרים את הקרקע לגוי, אבל בהחלט ייתכן שהיהודי עובד בקרקע של הגוי, והיהודי הוא כותף את הפירות והוא גומר את המלאכה. מה הדין? קרקע של גוי שיהודי גמר את המלאכה, מרן אומר שדבר הזה הוא ספק, ולכן חייבת בתרומות ומעשרות בלי ברכה. אם התאילנדי עבד, זאת אומרת, אם יש קרקע של היתר מכירה, כשהפועל התאילנדי הוא עבד, אז זה בסדר. הקרקע היא שייכת לאותו ערבי שמכרו לו, ותאילנדי גמר את הפירות. אבל אם יהודי עבד, אז כבר מלאכתה נעשה על ידי ישראל, וזה חייב בתרומות ומעשרות מספק. בסדר? עכשיו, זה, אי אפשר לדעת אם זה קורה או לא קורה, כי השאלה אם היהודי גם עבד בפירות או הגוי עבד בפירות. אבל אני רוצה להסביר מדוע פירות של היתר מכירה בהחלט ייתכן, היתר מכירה של שמיטה, בהחלט, הרי הם, פירות של, הם לא פירות של שמיטה, פירות שמיטה הם הפקר. אבל ברגע שמעלות אותם לגוי, הפירות האלה הם לא הפקר. אלא מה? פירות של הגוי פטורים מתרומות ומעשרות. אבל זה דווקא במצב שגם הגוי גמר את מנחתם. אם הישראל גמר את מנחתם, אז הדבר הזה ספק. לכן ייתכן בהחלט שפירות של היתר מכירה הם חייבים בתרומות ומעשרות. מקווה שזה ברור. אבל פה יש בעיה, רבותיי, ואנחנו צריכים להתחיל להיערך לזה מעכשיו. אברהם, מתי אמרת? עוד שנתיים או שנה
וחצי?
עוד שנה, עוד שנתיים.
תשס"ח.
כן, אז עוד שנה וחצי.
כן.
לצערנו הרב, הרבנות הראשית ירושלים, אגב, לא הרבנות הראשית ירושלים, אלא מחלקת המצוות התלויות בארץ ברבנות הראשית ירושלים, שהיא אוטונומית בפני עצמה ולא הייתה כפופה לרבני העיר ירושלים בזמנו, נגד דעתם של רבני העיר ירושלים, מחלקת המצוות התלויות בארץ סברה שיתר המכירה אין לו תוקף. וכיוון שהיא סברה שיתר המכירה אין לו תוקף, היא סברה שהפירות הם בכלל פירות שביעית ואז הם פטורים מתרומות ומעשרות, כי פירות שביעית הם הפקר. אז הם סירבו להפריש תרומות ומעשרות מפירות של היתר מכירה שהגיעו לשווקים. השווקים מלאים בפירות של היתר מכירה, והם סירבו להפריש מהם תרומות ומעשרות. אחרי שכפו אותם, אז מה שהם עשו זה הפרישו, והחזירו את התרומות ומעשרות, ביטלו אותם בתוך הפירות. למה? כי לשתתם, אם אתה מפריש וזורק את התרומות ומעשרות, אתה מאבד פירות שביעית, הרי אסור להפסיד פירות שביעית. אז הם הפרישו והחזירו אותם לפנים. כל זה בגלל שהם סוברים שהיתר המכירה איננו מועיל. ולפי מעלליהם, בשמיטות האחרונות, יש להניח שגם בעוד שנה וחצי, הם יעשו את זה. ויצא ככה, אם אתה קונה בהשגחת מהדרין של הרבנות ירושלים, אתה אוכל פירות של ערבים. ואם אתה קונה בהשגחה לא מהדרין של הרבנות ירושלים, אתה אוכל פירות של היתר מכירה, שהפרישו מהם תרומות מעשרות והחזירו חזרה את התרומה לתוך הפירות וביטלו את זה ברוב. ככה הרבנות, המחלקה של המצוות התלויות בארץ, נגד דעתו של רבי שלום, זכר צדיק לברכה, שלא הסכים, אבל הם לא שאלו אותו יותר מדי, והוא היה איש צדיק, הוא לא היה עצבני כמוני, ולא הקשיבו, לא הקשיבו, לא עשה מזה בלגן. אבל הוא פרסם שצריכים, שיש לסמוך על היתר המכירה, והם לא הסכימו לדבר הזה. ולכן, אני כבר אומר לכם עכשיו, רבותיי, שאני צריך את כוחכם הציבורי. אני מקווה שדברים יסתדרו, אבל איך שאני מכיר, זה לא יסתדר. ועוד שנה וחצי מהיום, אם אנחנו נצא לעשות משהו למהדרין, כלומר, לא פירות של ערבים, לא לחזק את החמאס, לא פירות של ערבים, אלא פירות של יהודים, אבל מצד שני, שיפרישו מהם תרומות ומעשרות כדת וכדין, אנחנו נצטרך לעשות השגחה עצמאית שלנו. לא תהיה ברירה. ושתדעו לכם, בכל ירושלים, בשמיטה הקודמת, אם רצית לקנות משהו באמת כשר, הייתה חנות אחת בגבעת שאול שנפתחה באופן זמני, ולא תמיד היה שם, לפעמים כן היה, לפעמים לא היה. אנחנו נעשה את הדברים בעצמנו, הכל על פי דת רבני ירושלים. אני מקווה שלא יהיה איזה רב אחר שיעשה צרות עד אז, למרות שהדברים נראים שאם יהיה רב אחר הוא יעשה צרות, אבל אנחנו נעשה על פי דת רבני ירושלים הקודמים. רק תהיו רניים לדבר הזה שמאוד מאוד קשה. מה? מה לעשות? זה לקחת את בעלי החנויות בשכונה, להגיד לו, להחזיק אותו בגרון, להגיד לו, או שאתה שומע פה לרב, או שאנחנו לא קונים אצלך. איפה נקנה מהערבים בשוק? הרי איפה תקנה? אנחנו עוברים לשימורים. אם אתה לא תקשיב פה, אנחנו עוברים לשימורים.
לא,
זה לא, זה לא כך פשוט. מה, איפה נקנה את השמניך? מה? מי? איך זה אומר? יניב?
סופר בית יעקב, מה יעשה
בפועל? אנחנו נדרוש מבית יעקב להוריד את ההשגחה של הרפואתי, שזה בנוי על פירות של גויים, ולהביא השגחה שלי, אין לך השגחה חליפית, שאנחנו נדאג להביא ממקומות שיש להם יותר מכירה. הרי מה קורה? ברגע שאתה מביא יותר מכירה, יותר מכירה הרבנים בארץ, אז יש לך שם עורלה, ולא יפרישו תרומות ומעשרות, ואם יפרישו, החזירו את זה חזרה. אתה בכל מקרה, מה זה יותר מכירה? בכל מקרה זה אסור. אז מה אתה צריך להחמיר בכל הדברים האחרים? צריך לעשות יותר מכירה כדת וכדין, שיפרישו תרומות ומעשרות, וכמו דעת הרב עובדיה יוסף, שמחזק יותר המכירה, ולדקדק בו, לא לזלזל פה מה שעשו הרבנות ירושלים, שאצלם יותר מכירה זה פירות שביעית, שהם קדושים קדושת שביעית, זה קטסטרופה, זה אין לי מילים לדבר על הדבר הזה. אבל ככה המצב בירושלים, נגד דעתו של רבי שלום, זכר צדיק לברכה, שביקש ודרש שיתנו הכשר ליותר מכירה ויעשו את זה כמו שצריך. הם בכלל לא רצו את הכשר. רק כשתפו אותם לתת הכשר, אז הם עושים את התרגילים שלהם. וזה מגיע לכל החנויות שהם מהדרים. במיוחד עכשיו. הרי מה יהיה בעוד שנה וחצי בשמיטה? אנחנו הולכים לפרנס את החמאס. הרשות של הרשעים, רשות המרצחים, שעכשיו אין להם מה לאכול, עוד שנה וחצי הם יהיו עשירים, חיים, הרי עכשיו הם יש להם בציוויתי את ברכתי לכם בשנת השמיטה, ועשו את התבואה לשבע שנים. עכשיו הם אוכלים מהשאריות שלי כפי השמיטה הקודמת, אנחנו הולכים לפרנס אותה. אם אתה רוצה להיות באמת מהדר במצוות, נגיד אתה איש מהמבדה, אתה רוצה להדר במצוות, תאכל שימורים בשמיטה. אתה רוצה להיות מהדר, תאכל שימורים. תאכל שימורים, או תביא פרות מאנגליה, לא יודע, איחוד האירופאי, תביא פירות מתאילנד, תביא סנדפוסט, תביא פירות מאוסמים, היום אפשר לאסם פירות, להחזיק אותם הרבה זמן, אבל להיות מהדר בזה שאתה הולך לקנות מהחמאס, וזה מה שהולך להיות, רבותי.
זה קודם את הרווח יעבה מדם,
הרווח. כן, ולכן אנחנו פה בהר חומה נעמוד כחומה בצורה על הדבר הזה, בין אם ימצא חן הדבר ביניהם מחלקת התרומות ומעשרות של הרבנות ירושלים, ואם לא ימצא חן הדבר ביניהם, נעמוד כחומה. אם אתה קונה מחוץ לשכונה, אז בשמיטה אתה יכול ללכת אך ורק לרשת שיווק, של סופרסל.
לא,
איזה אפשר,
אני צריך
לראות. אז אני אומר לך, רק רשת שיווק של סופרסל, דהיינו, מחסני מזון, זולפו. לא, זולפו, עזוב אותם. וזולפו יהיה הרב אפרטי. זולפו יהיה הרב אפרטי, שם תהיה השגחה של הרב נחשון עם ראשון לציון. רק זה במחירה אפשר לסמוך. המצב בשמיטה, המצב חמור מאוד, כי לצערנו הרב, הבדצים חינכו את עם ישראל שפירות מודרים בשמיטה זה פירות של הערבים. דהיינו פירות וירקות מעזה. זה פירות, יכול להיות שהתפוז מהודר, אבל אל תסתכל בתפוז, אלא מה שיש בו. בתוך התפוז יש רימון, בפנים יש רימון, והרימון הזה לא כל כך מהודר. ואנחנו לצערנו הרב עוד לא למדנו את הדבר הזה. אני אומר, אני דווקא בעד מי שרוצה להחמיר, לא לאכול יותר מחירה, אני בעד שלא יאכל פירות של ערבים, שלא יאכל פירות בשנת השמיטה בכלל. מה היה קורה בשנת השמיטה פעם? אין פירות. אין פירות, אין ירקות, אתה אוכל מה שצומח. הפקר, היית אוכל מההפקר, מה שצומח, מה שלא צומח, אתה לא אוכל. אתה רוצה להיות מהדר, תהיה מהדר, תאכל שימורים, תלך לאמריקה, תביא קצת פירות, תיסע לטהיטי. מתח ותאיתי יש אננס, מה? כן, אבל גם אוצר בדין אין בעצם כל השנה. זאת אומרת, אוצר בדין זה...
יש.
כן. הבעיה כמובן הגדולה היא בירקות, זה ברור. הירקות יש לך מחזור גידול אחד, זה נגמר. אם כן, רבותיי, כל זה אני חוזר לגבי הלכה חשובה מאוד, שאנשים לא יודעים אותה, שלמרות שפירות של גויים, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, אז הפירות פטורים מתרומות ומעשרות. אבל זה כאשר הגוי גם גמר את המלאכה בקרקע. אבל אם הקרקע של גוי ומי שעובד בקרקע זה יהודי, אז הפירות חייבים מתרומות ומעשרות, מספק, בהתמרה. כמובן, אם אתה יודע, למשל, כפי מה שהסבירו לי, יש הבדל פה בין תפוחי אדמה, למשל, זה עבודת כפיים. אז כנראה שתאילנדים עושים את זה. אבל יש דברים, עבודות שזה הולך עם קופים, עם קומביין או עם מכונה כזאת, זה בטח אולי יהודי נוסע. גם זה אפשרות, אבל אם אתה יודע שיש קיבוצים שבהם כל העובדים תאילנדים, ואז יוצא שבשמיטה הם מוכרים את הקרקע לגוי, וגם העובדים בקרקע הם גויים, אז פתאום בתאומות המעשות. וזה בסדר גמור, זה מצוין. אבל הרבה פעמים זה לא ככה, ולכל הפחות יש... גם אם הוא שלוחו של יהודי? גם אם הוא שלוחו של יהודי. הוא לא שלוחו של יהודי, הוא שלוחו של גוי. כי היהודי הוא שליח של הגוי, של הקרקע שלו. היהודי רק עובד בקרקע של הגוי.
אם מוכרים לתיילנדים זה בסדר?
למכור את הקרקע...
הוא מגיע את הקרקע.
כן, כן, אבל הערבים גם שם למכור להם. כן, אבל גם הערבים של ישראל הם חשודים על תמיכה בחמאס. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בבוא. לא, השדה של הערבים אומרים בשנת שמיטה יש הרבה ברכה, כל הזמן עם מלא הפירות, לוקחים מהשדה את הפירות, לוקחים מטען ראשון, אתה בא אחרי שבוע עוד פעם עם צמיחה פירות, זה הגאולה של העתיד לרוא. עם הצמיחה פירות שוב פעם, אתה מגיע, לוקחים עוד פעם את הפירות, ועוד שבוע שוב פעם עם הצמיחה פירות, זה הפירות של היהודים שעוברים דרך השדה של הערבים כל הזמן, והשדה מתארת אותם והופך אותם להיות פירות קשרים לבדת. רבותיי, בואו נימד אזור החיים קטן, אין לנו הרבה זמן הפעם. התשע ועשרה מגיע, אז עוד הלכה אחת. אם כן, עד כאן הנושא של פירות הגויים שהם פטורים. עוד הלכה חשובה שהזכרתי בזמנו, הלכה נפלאה, שפירות של ארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ, זה משניות מפורשות, פטורים מתרומות ומעשרות. כלומר, אם גידלת פירות בארץ והוצאת אותם לארץ, אין חובת הפרשת תרומות ומעשרות. זה כמובן מדובר כאשר לא נגמרה מלאכתם בארץ ישראל. בדרך כלל זה לא ככה, אם אתה מוכר תפוז מארץ ישראל, אתה כתבת את התפוז, עשית לו גמר מלאכה, כמו שמת אותו בארגזים, אז הוא חייב. אבל אם לקחת, המצב שמדובר עליו, כתבת תפוז בארץ ישראל מהעץ, ועברת את הגבול לחוץ לארץ, חוץ לארץ האמיתית, זאת אומרת, אם עברת את הגבול לירדן, זה ארץ ישראל. עברת את הגבול, הכוונה... הים, כן, אבל הים, אם יש חוט שהוא כן ארץ ישראל, הים עצמו. זה שיטה אחת, רבי יהודה, שזה... לא, הים הוא גם ארץ ישראל, הם הופכים חוט מראש הנקרא או מ... אז בקיצור, נסעת, אתה נוסע לטורקיה. אם אתה נוסע לטורקיה, אז יש אנטוליה ויש אנטליה, נכון? בטורקיה. אז נדמה לי שאנטוליה, מה יותר צפוני? אנטליה, כן, אנטליה, שם כל הישראלים נוסעים בזול, אז אולי זה ארץ ישראל. אני פעם הייתה לי, היו לי זוג קרובי משפחה שהם היו חייבים לצאת לחוץ לארץ, עבדו מאוד קשה, אמרו לי, הם לא יכולים, חייבים לצאת לחוץ לארץ. אז לקחת למפה, הראיתי, יש ערי המינוס, בטורקיה יש רשת, שרשרת ערי המינוס. זה נמצא בערך במקום שבו הים התיכון, האגן של הים התיכון נחסם, זאת אומרת, בנקודה הצפון-מזרחית, הרי המינוס. ויש אומרים, הגמרא אומרת שהגבול הצפוני של ארץ ישראל זה טורי אמנון. יש אומרים שטורי אמנון זה הרי המינוס, טורוס אמנוס, נכון, ככה יש אומרים. טורי אמנון זה טורוס אמנוס, הרי המינוס של היום. אז לקחת מפה, אמרתי להם, אתם רואים פה, מפה דרום הטיסו, ואז יצא נטליה. נסו על הנטליה, אמרתי לה, טוב, לפי התאחס שאתם בכלל נמצאים בסטל מטיול בצפון ארץ ישראל. אז נגיד...
אתם לא עשה,
זה
ציפוץ
לארץ. ומה? אז אם אתה נמצא שם ואתה נוסע יותר צפונה, אז לוקח איתך פירות, הפירות פטורים מתרומות ומעשרות. כלומר, פירות של ארץ ישראל, למרות שהם גדלו בארץ, הם יצאו מהארץ, הם פטורים מתרומות ומעשרות. רק אם נגמרה מלאכתם בארץ, הם חייבים בתרומות ומעשרות. וכן מצד שני, פירות שגדלו בחוץ לארץ ונגמרה מנחתם בארץ, הם גם כן חייבים בתרומות ומעשרות. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין. לא הגידול בארץ קובע את החיוב בתרומות ומעשרות, אלא גמר המלאכה בארץ ישראל הוא הקובע את התרומות ומעשרות. אם היה, חייב. ואם לא היה... לא. אם לא יהודי גמר את המלאכה, אז אם זה לא יהודי שגמר מלאכה בפירות של יהודי, זה גם פותר. מרוח עובד כוכבים גם כן פותר מתרומות ומעשרות. צריך להיות יהודי שגמר את המלאכה בארץ ישראל בזמן שרוב עם ישראל נמצאים בה. אגב, אני אגיד לכם דבר יפה שנזכרתי. הראיתי לרב צביטאו את ה... צור המור שאני מביא עם שלושת היהודים, אז הראה לי אילן גדג', אני הייתי רוצה לראות את זה עוד פעם, דבר שאחר כך חשבתי עליו. הוא מביא ספר מדרש האיתמרי, בשם איזה מדרש? עוד מדרש אחר, שלושה יהודים, הצור המור כותב שכותבים את שם השם שלושה יהודים. שלושת היהודים זה יהוד ראשונה של שם הוויה, יהוד פי ופקי, יהוד שנייה זה ישראל, ויהוד שלישית זה ירושלים, יהוד יהוד יהוד. אגב, דרשתי את זה אצל התימנים, הם הוציאו לי ספר, טאג', ושם שם השם כתוב יהוד יהוד יהוד. ככה היו כותבים את שם השם, שלושה יהודים. יהוד קי ואב קי, ישראל, ירושלים. והוא אומר, הצור אמור אומר שזה כתוב פרשת אמור בהר, כי באמור יש את נוקב שם השם, מות יומת, זה שם הוויה, יש את מכה נפש אדם, מות יומת, ובהר, וזה שמיטה, ושבתה על השבת להשם, וזה ירושלים. קדושתה של ארץ ישראל נקראת ירושלים. זה דברי רוח הקודש. צור אמור, גולה ספרד, אומר לך שירושלים נמצאת בפרשת בהר, תמיד פרשת בהר היא לפני יום ירושלים. אבל הראה לי אילן גדש בשם מדרש שכתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יש שלושה יודים בפסוק הראשון שבתורה, בראשית אלוהים השמיים. אני חושב ככה להסביר, בראשית זה עם ישראל, ישראל, כי בראשית זה בשביל ישראל שנקראו ראשית, אז היוד זה ישראל. ברא אלוהים, היוד שם זה הקדוש ברוך הוא, את השמיים ואת הארץ, הארץ זה ארץ ישראל, והשמיים זה ירושלים. השמיים של ארץ ישראל, זאת אומרת הבחינה הפנימית, מבחינת ירושלים, הקדושה הפנימית, זה ירושלים. אז גם שם רואים לכאורה שלושה יהודים, יהוד של הקדוש ברוך הוא, יהוד של המצרים, יהוד של ארץ ישראל. רק התלבטתי, איפה התורה? אתה אומר שכותבים שם השם, כך אומר צור אמור, אצל האשכנזים עד היום, שם השם כותבים שני יהודים. אז בעצם זה שלושה יהודים, יהוד יהוד ויהוד יהוד. זאת אומרת, השם עצמו הוא כנראה עוד דבר. אבל פעם היו כותבים שלושה יהודים. יהוד, יהוד קי ואף קי, יהוד ישראל, יהוד ירושלים. איפה התורה? אז אתה קורא בצור אמור, אתה רואה שהתורה נמצאת בירושלים. כי עיקר התורה זה לקיים את המצוות התלויות בארץ. אני נזכר בזה לכן פה. זה עיקרה של התורה, וירושלים זה השמיטה, פרשת בהר, גיום השמיטה. זה התורה, לקיים את המצוות התלויות בארץ. כל השאר זה איכשהו... כן, כן. אבל לשבת בארץ ישראל, לקיים את המצוות התלויות בארץ, זה נקרא לקיים את, את התורה. אני אומר עוד פעם, אנחנו פה הגענו להר חומה, כל אחד מאיתנו יש לו או גינה, או איזה מרפס עם הדניות, זה פשוט לגור בגן עדן. מה יש לדבר? אתה שמת, יש לך, אתה קם בבוקר, משקה את העתיד שלך, תולש ממנו, מפוש תרומות ומעשרות, עובד, עובד בעץ שלך, אבל רק מזה הביתה לקנות עץ. זה לא עוזר לשתים, היא אומרת לך שאני אמרתי רק ממך, אבל העץ לא מגיע. כי יש בעיות עם השמיטה, ואנחנו עושים לקרות, אשתי ניסה לקנות עצים מאחרים, כולם, רואים שכל הסוחרים הם מתורגלים. אתה אומר לו, העץ הזה, זה מדהים, כולם. אתה שואל אותו, העץ הזה עברו עליו 3 שנים, עברו עליו 3 שנים, בטוח. איך אתה יודע, בטוח עברו 3 שנים. 100% עברו 3 שנים. איך אתה יודע שכשעקרו אותו, לא שמו אותו בעתיד שלנו נקוב? הוא נראה גדול כזה. כנראה הוא בסדר. והסוחרים כנראה כבר שאלו אותם את השאלות, והתשובה היא שזה בסדר. אני, יש לי כלל מהצבא, יש לי כלל, יש לך שתי אפשרויות בצבא להשביח על הכשרות. אפשרות אחת זה להגיד, יש לנו רס"ר מטבח מסורתי, אמנם הוא בלי כיפה, אבל הוא בחור ירא שמיים ואכפת לו, אין כמוהו, אף פעם לא היו לנו בעיות. וזה באמת, זה יהיה הכלל, כשיש לך רס"ר מטבח מסורתי בלי כיפה ירא שמיים, אף פעם אין בעיות. לעומת זאת, יש שירות שנייה להשגיח, וזה שיש רב ומשגיחי כשרות ומשגיחים, ואז יוצא שאפילו אם הרס"ר הוא כן דתי, יש המון בעיות. ומוצאים הרבה בעיות כשרות, אבל יש סגולה כזאת. אם הרס"ר הוא ירא שמיים, בלי כיפה מסורתי, וזה אף פעם אין בעיות, סגולה. אבל דווקא כשהרב משגיח, וזה, יש המון בעיות. איך זה קורה? איך מסבירים את הדבר הזה, שדווקא כשהרס"ר הוא ירא שמיים, אף פעם אין בעיות כשרות, וכשהרב בודק, תמיד יש בעיות כשרות. יש סגולה, כשלא בודקים את הבעיות, אין בעיות, כשבודקים, יש בעיות. אז יש סגולה כזאת, אז גם פה זה ככה, לגבי השמיטה. זה מדהים, אנחנו, אשתי התקשרה, אשתי בסך הכל רצתה עץ. וזה ביתנו עסוק. אז אני פה מלבין פניך, אז היא ניסתה להתקשר לכמה חנויות. אמרתי, את שאלי אותם, על סמך מה הם אומרים שהעץ בן 3, עוד לא הספיקה לדבר, אמרו לה, הוא בן 3, יותר, הרבה יותר. איך אני יודע שיותר בן 3? תראה איזה גדול. זאת אומרת, אין בעיות. בטח מאז שהוא גדל עד היום, הכל היה בסדר. אף פעם לא עקרו אותו מהאדמה, שמו אותו בתישון, נקו ושאיר אותו בלי הגוש בשורשים. בטח הכל היה בסדר. יש להניח, אז כמו הרס"ר ההוא המסורתי, יש להניח שזה בסדר, זה מדהים. אף פעם לא היו בעיות. אבל כשבודקים, אז מגלים שיש יש הרבה בעיות. אז לכן אני ממליץ, אני חזרתי לעניין, העצים זה גן עדן, יש לך עץ בגינה, אתה מגדל אותו, נזהר מעורלה, שומר בו, מקיים בו נטע רווי, ומפריש תרומות ומעשרות מהפירות והירקות, נזהר מכלי אילן ומכלי זרעים, ולומד את כל ההלכות הללו. מה יותר טוב מה...
אתה מגדל לבד.
בטח זה מצווה. זה לא המצווה. המצווה זה גדולי שדות גדולים, מלאי אילנות וצמחים. זה המצווה. אבל זה מצווה. זה גם מצווה. לגדל בבית. ודאי יותר טוב מאשר לטפח את המטבח או משהו כזה. זאת אומרת, לעשות דברים ב...
לגדל משפחה, אם הבן אדם לפני כן לא מקנות, אז הוא זה, נתרוך אותה, נגדל אותו לבד.
כן? אז הוא נמנע מעורלה, בטח יש לו את הזהירות מעורלה. רבותיי, נלמד אורח חיים קטן לכבוד שבת, עד שיבוא הרב עמוס. כתשופי.
שרת שוב.